שלום רבותיי הצופים בבית, שמחים שוב להיפגש עמכם, שמחים שהייתם איתנו בפינות הקודמות, ושמחים שתהיו איתנו גם הפעות הבאות. והיום, בפינה שלנו, לאחר שעסקנו בקניית מזון ומוצרים מתכלים, לאחר שהקדשנו פינה שלמה לקניית בגדים ורהיטים ומוצרים יותר ברי קיימה בבית, נעסוק בנושא המוביל אותנו, תרתי משמע, בימינו ממקום למקום, שימוש ברכב, קניית רכב, השכרת רכב או תחבורה ציבורית. מה עדיף? אין ספק שבמידה ואנחנו גרים במקום שמאפשר לנו להגיע למקום העבודה בקלות, אולי בעזרתה של התחבורה הציבורית, הילדים או בהסעה או ברגל או באופניים או בכל כלי תחבורה שמתאים לילדים מגיעים בקלות לבתי הספר, גני הילדים וכולי. אם זהו מצבנו, אין צורך לקנות מכונית. מכונית זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף. מכונית חדשה שעלותה הממוצעת בין 150 ל-200 אלף שקל, זאת רק הקנייה, מאבדת מערכה בכל חודש כ-2,000 שקל. זאת אומרת, אם קניתי למכונית היום ב-150 אלף שקל, בעוד שנה אני אוכל למכור אותה לכל היותר ב-120 אלף שקל וכן הלאה. גם מכונית שנקנית ביד שנייה, מכונית בת 5-6-7 שנים, שעלותה כרגע היא 50-60 אלף שקל, גם מכונית כזאת מאבדת בערכה, ובשנה הבאה אני אוכל למכור אותה רק ב-40 אלף שקל. זאת אומרת, 1,000 שקל בחודש איבדתי רק על ירידת ערך הרכב עצמו. והוצאות הדלק, ניירות, הנחשבים ליקרים ביותר, טסט, ביטוח, ביטוח מקיף, דלק, 7 שקלים לליטר, כמעט מחיר אסטרונומי. נקווה שלא יעלה יותר, אבל מי ערב לנו לכך? תיקונים, עוד לא נמצאה מכונית שאפשר לנסוע איתה שנים רבות ללא תיקונים, בתקווה שלא תהיינה לנו תקלות יותר חמורות, כגון תאונות, פגיעות, שפשופים, וכל מראים בשין אלו. כל הדברים האלה מחדיעים לידי הוצאה ממוצעת של רכב בינוני, הנקנה ביד שנייה לאחר 5-6 שנים ביד ראשונה, רכב כזה עולה למשפחה בין 2,500 ל-3,000 שקל לחודש, בהנחה שלא מדובר על מישהו שגר בקריית שמונה ועובד בדימונה ונוסע כל יום או לא חזור לעבודה, אלא מישהו שנמצא בעיר ומסתובב פחות או יותר לעבודה מספר קילומטרים, ומדי פעם יוצא עם המשפחה לשבת או לטיול זה או אחר. הממוצע, 2,500 שקל לחודש. לפני שאנחנו מחליטים על רכישת רכב, בוא נבדוק האם הוצאה הזאת בכלל אפשרית למצבנו הכלכלי. אם יש לנו את הכמות הזאת. וכלל נוסף מאוד חשוב בכל הקניות. הרבה פעמים אנחנו נכנעים ל-10% מהמצבים בהם אנחנו נמצאים. למה אני מתכוון? נניח שיש משפחה שיש לה הרבה ילדים. ברוך השם. במגזר הדתי הלאומי והחרדי יש הרבה משפחות אלה, כן ירבו. ואז אומרים הבעל ואישה זו לזו, אנחנו עם הרבה ילדים. מדי פעם צריכים לנסוע, נוסעים לשבת, נוסעים לטיול. זה לא בטיחותי, לא חוקי, ואל תעלו על דעתכם בכלל לעשות דבר כזה. להכניס 5, 6, 7 ילדים באוטו שיש בו רק 5 מקומות. אז לא עולה על דעתנו לעשות את זה. אז אין ברירה, אלא לקנות אוטו גדול, שיש בו 7, 8 מקומות, שיכנסו כל הילדים וישבו בבטחה, חגורים וחגורות, גם מאחור, וכו' וכו'. אם כן, אנחנו מוכרחים לקנות רכב בגודל הזה שיתאים למשפחה שלנו. אבל בואו נחשוב לרגע. כמה פעמים בשבוע אתם נוסעים עם כל הילדים? כמה פעמים בחודש אתם נוסעים עם כל הילדים? יכול להיות שבמשך השבוע ביום יום בכלל לא נוסעים הילדים לשום מקום. אולי אחד או שניים מקפיצים אותם, זה לפה וזה לשם. מתי אנחנו נוסעים עם כל הילדים כולם? הרי אבא יוצא לעבודה וילדים לבית הספר וזה לכאן וזה לשם. נוסעים לשבת? כמה פעמים בחודש נוסעים לשבת? פעם בחודש? פעם בחודשיים? כל אחד יודע את כמות הנסיעות שלו. אז בחופש הגדול מתחשק לנו לעשות טיול של כמה ימים? אז הנה לנו עוד כמה ימים שניסע עם כל הילדים באוטו בשמחה ובססון. אז כמה זה במשך השנה? כמה פעמים? אם אנחנו נוסעים בממוצע 2-3 ביום למקומות שונים. ממקומות קצרים לקניות במקולת ועד מקומות ארוכים, נסיעה לעבודה או לפגישה או לאירוע חתונתי או בר מצוותי שירבו שמחות בישראל במרחק של כמה עשרות קילומטר מהבית שלנו. ממוצע 2-3 נסיעות כאלה ביום. בשנה, לא כולל שבתות וחגים, 300 יום, נוסעים 700-800 נסיעות בשנה. כמה מתוכם עם כל המשפחה? 10 נסיעות, 20, 30, גם אם נגיע ל-70 נסיעות כאלה, אנחנו עדיין במסגרת 10%. אז למה לקנות רכב יקר בקנייה, יקר בהוצאה החודשית, יקר בביטוח, רכב גדול שמכיל את כל הילדים? יש פתרונות למחביר. יכול להיות שאם יש כמה ילדים, יש להניח שחלק מהם כבר גדולים. אז אם אנחנו נוסעים לשבת, אולי את השניים, שלושה ילדים הגדולים, נעלה על אוטובוס, נקפיץ אותם לאוטובוס, נעלה על האוטובוס, והם יגיעו למחוז חפצנו באוטובוס, ואז נשאר רק עם שאר הילדים הקטנים שקשה להם לנסוע לבד. וכמובן, לא תהיה לנו שום בעיה לקחת באוטו רגיל את המזוודות של כולם. אם אנחנו נוסעים לטיול בסוף שנה, בחופש, נפלא, ניתן לזכור רכב. האם שווה להחזיק במשך שנה שלמה רכב גדול שלוקח הרבה דלק, וכאמור ההוצאות על הביטוח והטסט וכולי גדולות יותר, רק בגלל ש10% מהנסיעות שלנו התבצעו עם כל המשפחה? בואו נמצא פתרונות יצירתיים. בואו נקנה רכב קטן שמספיק לנו ל-90% מהנסיעות, ואיתו ניסע 90% מהפעמים, וכך נחסוך כסף. מהכסף שנחסוך במשך כל השנה, יהיה לנו הרבה כסף גם לסחירת רכב גדול לאותו טיול שנתי שבו נעשה עם כל הילדים, וגם לשאר ההוצאות שיהיה לנו בטיול הזה, ועוד ישאר לנו עודף גדול. כך גם במוצרים אחרים. הרכב היה כדוגמה, גם בקניית ריהוט, גם בקניית מוצרים יקרים אחרים, מכשירים חשמליים. יש לבדוק האם זה דבר שמשתמשים בו כל הזמן, או דבר שמשתמשים בו אחת לכמה חודשים. אם זה משתמשים באחת לכמה חודשים, אולי כדאי לוותר על זה בכלל. כאמור, אנחנו נחשוב מה מתאים לנו ב-90% מהפעמים. אז כבר החלטנו שאנחנו קונים רכב. איזה רכב קונים? טוב, אני לא מומחה לרכבים, לא מומחה למכניקה, ולא יודע מה לומר לכם. אבל אין ספק שחייבים לבדוק את הרכב לפני שקונים במכון אובייקטיבי. רכב יד שנייה כמובן, רכב יד ראשונה, יש אחריות, אין שום בעיה, זה רק יקר מאוד, דיברנו על זה כבר מקודם. אם אנחנו קונים רכב יד שנייה, כדאי מאוד לקנות. אינני חושש שזה שמוכר לנו חלילה משקר, או מערים עלינו, לא לדעתנו. אבל יכול להיות שגם הוא לא יודע את כל התקלות שיש ברכב. וכדי שנדע מה אנחנו קונים, ונדע מה מצבו של הרכב, יש לקחת אותו לבדיקה מסודרת במכונים המצויים לרוב הרחבי הארץ, שמיועדים לבדיקת רכב לקנייה. אז זה הוצאה של כמה מאות שקלים, אבל כשקונים מוצר שעולה 40-50 אלף שקל, מוצר שבהכרח יכולות להיות בו תקלות אלו אחרות, כדאי שנדע את מצבו המדויק. ולאחרי שבדקנו, מותר להתמקח. זה וזה המצב, ולכן וזה וזה אנחנו מוכנים להוציא. יש מחירון? יש מחירון במצב אופטימלי? ניתן לבדוק גם את המחירים כפי שהם נראים לאחר שמצאנו את כל התקלות, אם ישנם. ואז קנינו את הרכב. ביטוח חובה, לטמן נפליג, שחייבים לעשות. זה החוק, לא עולה על דעתנו לעבור על החוק. ביטוח צד ג' מאוד כדאי לעשות. מה יקרה אם הרכב שלכם אולי רכב קטן ולא שווה הרבה, אבל פגש בדרך ובחוסר נעימות מכונית יוקרתית, ואתם הייתם באשמים במפגש הבלתי נעים הזה. ואז בעל הרכב היוקרתי יתבע אתכם על הנזקים שלו. לא כדאי להסתבך עם זה. אז ביטוח צד ג' גם זה הכרחי. ביטוח מקיף, הכרחי או לא, תלוי מאוד בערך הרכב שקניתם. והיה אם קניתם רכב ששווה עשרות אלפי שקלים, יש להניח שגם שווה לעשות לו ביטוח מקיף. והיה אם קניתם רכב שעלותו היא עשרות אלפים בודדים, אולי אפילו בגבולות 10,000. יש להניח שחברת הביטוח לא תרצה לבטח ביטוח מקיף את הרכב הזה בגלל שהוא מאוד ישן, אבל גם לכם לא כדאי להוציא. לא כדאי להוציא הוצאה בטוחה של 2,000 שקל לשנה, שאולי שמה תקרה תאונה ותיפגעו ותנזקו ב-5,000 שקל. אז 100% הוצאה של 2,000 שקל לא שווה ספק גדול שהוצאה של 5,000 שקל. ולכן אם הרכב מאוד לא יקר, אין צורך לעשות ביטוח מקיף. כאמור, חובה זה חובה. צד ג' מאוד מאוד מומלץ, וביטוח מקיף ברכב זול אין טעם לעשות. ועכשיו, אם באמת הרכב שאתם צריכים לו, ב-90%, בואו נלך לאותה שיטה, נשרת אתכם רק למרחקים קצרים ביותר. אתם גרים בעיר, ונוסעים לעבודה, קילומטר אחד או שניים, נוסעים לקניות, קילומטר אחד, שניים או שלושה, גם ההורים שלכם גרים בקרבת מקום, ואתם מבקרים אותם בתדירות גבוהה, ברוך השם, במהירות של, במרחק של כמה דקות נסיעה. עם זאת, תצרוך את הרכב שלכם. אין טעם לקנות רכב יקר, אפילו לא רכב של 6-7 שנים שעולה 50,000 שקל. במצב כזה, שווה לקנות רכב שעלותו היא 10,000 שקל. נכון, יהיו לו תקלות, אבל מראש כבר חסכנו 40,000 שקל. וואו, לא כל כך מהר נצטרך לבזבז על תיקונים 40,000 שקל. ואם הרכב הזה ייתקע בדרך, אז אם אנחנו יום-יום נוסעים עשרות קילומטרים, באמת לא נעים. אבל אם כל הנסיעות שלנו בתוך העיר, אז מה יקרה אם ייתקע? אז נעלה על מונית ונחזור למקום שממנו יצאנו או אליו אנחנו צריכים להגיע. אז היה לנו עוד כמה עשרות שקלים. בשביל ההוצאה הזאת של כמה עשרות שקלים, שווה מאוד לקנות רכב קטן וזול, ולא להוציא עשרות אלפי שקלים מיותרים. ואולי בכלל אפשר לוותר על רכב? אולי בכלל יצא הרבה יותר זול לנסוע מדי פעם במוניות? בעיקר למשפחות שיש רכב אחד, ועכשיו האישה או הבעל, לא משנה, רוצה רכב שני. כי לא מתאים לי מתי שאתה יוצא, אתה יוצא לפני, אתה יוצא אחריי. אבל מכיוון שחלק גדול מהנסיעות מתבצעות ביחד, כגון לאירועים בערב, ורק נסיעות במשך היום מתבצעות לחוד, נא לבדוק. הרבה אפשרויות להגיע למקום עבודה, לימודים, ישנם חוץ מרכב פרטי, כגון להצטרף למישהו אחר שנוסע, תחבורה ציבורית, ואפילו מדי פעם מונית. תאמינו לי, 5 פעם ניסוע במוניות בחודש, נניח שעלות ממוצעת של נסיעה עירונית היא 30-40 שקל, הגענו ל-200 שקל. החזקת רכב הרבה הרבה יותר יקרה. יש משהו בפסיכולוגיה שלא ניתן לי לנסוע במוניות, זה יוקרתי, זה בזבוז. אז בואו נהיה אמיתיים, לקנות רכב שלי ולא לי ולהימנע מנסוע במוניות, הרבה יותר יוקרתי, הרבה יותר בזבוז, גם אם זה רכב קטן שעלותו מאוד מצומצמת. אז בואו נחשוב טוב, האם ואיזה רכב לקנות. נתנו לכם מספר טיפים, שמחנו שהייתם איתנו, תודה על השתתפותכם איתנו היום. בפעמים הבאות נלמד איך אנחנו מתנהגים במערכת הבנקאית הקיימת.